רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. שלום, כאן רן לוי, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בשם עושים את המוות, המוגש בחסות חברת עלי שלכת. בית לוויות מודרני העוסק בקבורה אזרחית, שריפת גופות ושירותי לוויה נוספים. אלון נתיב, מייסד החברה ומגיש הפודקאסט, צולל יחד עם שלל מומחים ומרואיינים לעומקם של נושאים מרתקים ושנויים במחלוקת בשיח הישראלי, כמו למשל דת וקבורה, שריפת גופות, המתות חסד ופסיכולוגיה של אבלות. חפשו את עושים את המוות בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלה, ranlevi.com.
עושים תנ"ך. עושים תנ"ך. יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. לפני עידן ועידנים, כאשר למדתי באוניברסיטה, הייתי עד לאירוע די מדהים מבחינתי. בעיקר כי הוא קרה תחת כנפיה של האוניברסיטה, של האקדמיה. למדתי באוניברסיטת בר אילן, ובאוניברסיטה הזו, אני לא יודע אם אתם יודעים, ישנם קורסים שהם בגדר חובה, להשלמה במהלך התואר, שזה דבר רגיל למדי. אבל הקורסים האלה, כולם היו תחת הכותרת יהדות. יש שם קורסים בתנ"ך, מורשת ישראל וכיוצא בזה. אני יודע שיש ויכוח נוקב, גם היום, סביב אותם קורסים, אבל זה לדיון אחר. החשוב הוא שאחד הקורסים הללו בהם השתתפתי, ואני חייב לציין שלמרות הכפייה הדתית הזאת, חלק מהקורסים האלה סופר מעניינים, ביקורתיים, וחבל לדעתי האישית שמאלצים סטודנטים לקחת אותם כחובה בתואר, כי לדעתי הרבה היו הולכים לקורסים האלה סתם. אבל בכל מקרה, הקורס הזה היה תחת הכותרת מבוא לספרים החיצוניים. לאחר השיעור השני ניגשו שלוש בנות אולפנה שלמדו בשיעור, ופנו למרצה ואמרו שלצערן הם פנו לרב שלהן שאסר עליהן להשתתף בקורס. הם מלמלו משהו במבוכה, ובצדק במבוכה, שמדובר בחומר שאסור לקרוא, ושהרב לא מרשה לנו כי זאת תרבות רעה, וכיוצא באלה דברים. אותי אישית מאוד הטריד שאנשים שבאים לרכוש ידע, כבר נמצאים תחת האוניברסיטה, באו לשמוע מגוון דעות, להיחשף למחקר, מבקשים לעצר דעת, ולשמוע רק מה שערב לאוזניהם, מה שתומך בתפיסת עולמם, באידיאולוגיה שלהם, בתיאולוגיה שלהם. אבל ככל שאותם בנות אולפנה קיבלו הוראה לברוח מהשיעור הזה, השיעור הכופר הזה, אותי אישית הנושא עניין עוד יותר. אם יש קבוצה כלשהי שבורחת מידע, הרי תפקידנו לדעתי, ובטח פה בעושים תנ"ך, להנגיש דווקא את הידע הזה, לעלותו על ראש שמחתנו. אז בפרק הזה, כפי שאתם כבר יכולים לנחש, אנחנו נשוחח על הספרים החיצוניים. מה הם אותם ספרים? מתי הם נכתבו? מדוע הם לא קודשו כמו כתבי קודש אחרים מאותה התקופה? ומה לכל הספרים והארוחות כל כך מפחיד בהם חוגים מסוימים ביהדות גם כיום? כדי לנסות לענות על השאלות המעניינות האלה, נמצא איתנו שוב באולפן פרופסור נועה מזרחי מאוניברסיטת תל אביב, רגע לפני שהוא ממריא מפה לעוד פוסט איפשהו. מה שלומך נועם?
טוב מאוד, תודה רבה שהזמנת אותי שוב.
היה כיף, אז אתה יודע, אז הזמנתי שוב. אז נועם, ספרים חיצוניים, מה מפחיד בהם? מה כל כך רע בהם?
יש הרבה סיבות לפחד מהספרים החיצוניים, אבל אולי כדאי שנתחיל בסיבה המיידית שתשמש גם דיסקליימר לכל המאזינות והמאזינים שעוד לא יודעים למה הם צריכים לפחד מהספרים החיצוניים.
כן,
כבר הפחדתי, אבל... אז ניתן להם את הסיבה, ואז הם יחליטו אם הם רוצים להמשיך לשמוע או לא.
אוקיי.
והסיבה הזאת היא הלכה. הלכה שנמצאת במשנה, והמשנה הזאת חשובה לענייננו מכיוון שהיא גם המקור הקדום ביותר שמכיל את הביטוי ספרים חיצוניים. אז אני אקרא קטע קטן מאוד מתוך מסכת סנהדרין שנמצאת במשנה. פרק י' משנה ראשונה למי שרוצה לבדוק אותי. והיא מתחילה בכותרת הלא מרגיעה, ואלו שאין להן חלק לעולם הבא.
להן, אגב, כן. מתחבר לאותם בנות אולפנה אולי.
נכון, אם כי בלשון חזל, להן ולהם זה אותו דבר.
אוקיי.
אז למי אין חלק לעולם הבא? והמשנה מתחילה בציון של שלושה סוגי אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. האומר אין תחיית המתים, ומי שאומר אין תורה מן השמיים, ואפיקורס. עכשיו, הרשימה הזאת נראית קצת קצרה מדי, אז רבי עקיבא אמר, לא, יש עוד כמה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. כן, בדיוק. אף הקורא בספרים החיצונים, והלוחש על המכה ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך. ואבא שאול אומר, חכם נוסף, מוסיף עוד קטגוריה, אף ההוגה את השם באותיותיו. הכוונה היא לשם המפורש. אז יש לנו כאן בעצם משנה שמונה סוגים שונים של כופרים. כל אחד הם לוקה בחטא אחר, אבל כל האנשים האלה, מה שמשותף להם, זה שלפי תפיסת המשנה, אין להם חלק בעולם הבא, ורבי עקיבא, שהוא סמכות רצינית ביותר, קובע שמי שקורא בספרים החיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. אז הנה לך קודם כל סיבה מצוינת לאותן שלוש בנות אולפנה להימלט כל עוד נפשן בן מן הקורס הזה. השאלה היא כמובן, מה הם הספרים החיצוניים שרבי עקיבא מדבר עליהם? כי רבי עקיבא אומר הספרים החיצוניים, אבל הוא לא מסביר למה הוא מתכוון. וזאת בעיה שהיא לא רק שלנו, זה כבר הייתה בעיה בעת העתיקה, והתלמודים, גם הירושלמי וגם הבבלי, מתלבטים בשאלה למה בדיוק התכוון רבי עקיבא. ואני אביא רק שוב ציטוט קצר מאוד מתוך התלמוד הירושלמי על מסכת סנהדרין, שהוא מנסה להסביר את הביטוי הזה. והוא מתחיל בציטוט המשנה, רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים, והתלמוד אומר, כגון ספרי בן סירה וספרי בן לענה. אבל ספרי המרס, הכוונה היא להומרוס, וכל ספרים שנכתבו מכאן ואילך, הקורא בהן כקורא באיגרת.
מה, זאת אומרת הוא קורא מכתב? הוא קורא בדיוק. מייל?
כן, זאת okay. אומרת, מי שקורא בהומרוס, זה לא נחשב ספרים חיצוניים. זה כאילו שקראת מייל או מכתב או תעודה משפטית, זה אפילו לא נחשב טקסט ספרותי. דבר מעניין מאוד, אגב, שחזל מודעים להומרוס, כן?
כן.
ומבחינתם זה לא בקטגוריה של ספרים.
אני בטוח שהם קראו הרבה דברים שאחר כך הם אמרו לאחרים לא לקרוא, כי שכל וידע היו להם, כן.
אני מסכים איתך לגמרי. אז יש פה גם אפיון על דרך השלילה, כן? זאת אומרת, יש ספרים שהם לא ספרים חיצוניים, כגון הומרוס או איגרת, ויש ספרים שהם כן ספרים חיצוניים, ומזכירים כאן שניים, את בן סירה ואת בן לענה. ואלה שני חיבורים מאוד מסקרנים. אולי נגיד משהו על בן לענה, כי זה יהיה משהו קצר. אין לנו מושג מהו הספר הזה.
אוקיי, סגרנו, זה היה עד כאן על ספר בן לענה.
ספר בן לענה עבד, אנחנו יכולים רק לפנטז על מה היה בו, אין לנו שום רמז או בן רמז מעבר למקור הזה, מה היה כלול בספר הזה. אבל ספר בן סירה זה כבר אופרה אחרת לגמרי.
ועוד נגיע אליו.
אז אנחנו בעצם רואים שיש לנו כאן קבוצה של ספרים, שיש להם שני נציגים, בן סירה בן לענה, שאנחנו יודעים לפחות לגבי בן סירה, שהוא ספר שנכתב בעברית, בימי הבית השני, בידי יהודי, והייתה לו סירקולציה בתוך העולם היהודי, גם בארץ ישראל וגם במקומות אחרים, כפי שנראה מיד. וזאת הקבוצה של הספרים שנקראת ספרים חיצוניים. חיצונים למה? צריך להגיד חיצונים למקרא. המקרא כולל גם הוא, כמובן, ספרים שנכתבו בידי יהודים, בעברית וכן הלאה, אבל יש ספרים שנכנסו, ויש ספרים שלא נכנסו למקרא.
מה שנקרא, ירדו בעריכה? אפשר להגיד את זה כך?
זאת שאלה עמוקה, שאין לי עליה תשובה חד משמעית. אפשר לומר את זה, אבל צריך לסייג את זה.
זאת אומרת, מישהו או מי שהם ישבו והיו להם את כל הטקסטים וכל הידע ואמרו, זה מתאים וזה לא מתאים, או שזה תהליך שהתאהבה, או שבאיזשהו מקום דברים כן קודשו ואחר כך הוצאו, אנחנו יכולים לדעת?
יש לנו מעט מאוד רמזים, אבל זה מה שיש לנו, אז עם זה אנחנו נצטרך להסתדר. אני, ופה יש כמובן גם דעות שונות במחקר, ואני אבטא בעיקר את דעתי, שהיא לא רק דעתי כמובן, אבל אני חושב שהיא דעה מבוססת משום מה. אני חושב שלא הייתה ועדה מסדרת, שהיה מישהו שצנזר בכוונה ספרים. זה היה יותר לכיוון התהליך, כמו שאתה הצגת אותו. בתהליך מאוד הדרגתי, ספרים מסוימים קיבלו סמכות, או נתפסו כבעלי סמכות הולכת וגדלה. ספרים אחרים לא זכו לסמכות הזאת. מה היה הגורם הקובע? זאת שאלה אם היה גורם קובע אחד, כי מדובר על תהליך, ואם זה תהליך, זה לקח זמן, אז הגורמים הקובעים יכלו להשתנות. אבל באופן עקרוני, מה שנתפס כדבר אלוהים, דבר אלוהים שכמובן עבר תיווך בידי בני אדם, כמו נביאים וכן הלאה, אבל כל מה שיש לו מקור אלוהי, נתפס כחלק מכתבי הקודש, הווה אומר המקרא. וכל ספר שהיה לגביו ספק אם אכן הוא דבר אלוהים, או שמה הוא דבר מאוד יפה, מאוד חכם, אבל ממקור אנושי בלבד, לא נכנס לקטגוריה הזאת.
אותי תמיד מדהים בעניין הספרים החיצוניים, ועוד נגיע לזה בהמשך, שהרי בסופו של דבר זה סוגה ספרותית שהיא נכתבה, נערכה, נאספה על ידי אותם אנשים באותם זמנים, וחלק קודש, ואנחנו מתייחסים היום לזה כהתנך, כמשהו קדוש, כמשהו שכולם מכירים, ויש המון המון ספרות מאותו זמן, שעוד פעם נכתבה על ידי אותם אנשים באותו זמן, באותו מקום, שלעומת התנך אנחנו שמנו אותה בצד, ואנשים פשוט לא מכירים את זה. וזה מדהים לקרוא את זה ולראות שיש שם גם תהליכים וגם פוליטיקה, וכל מה שאנחנו מדברים פה בעושים תנך, כן. נמצא גם שם.
נכון, אז אפשר בעצם לשכפל את התוכנית הזאת ולעשות עושים ספרים
כן,
חיצוניים,
כן, כן.
וזה יספק חומר לעוד הרבה תוכניות. אני רק רוצה שנזכור שאם היינו עכשיו חוזרים במנהרת הזמן, למאה נגיד השנייה לפני הספירה, לספרייה כלשהי בירושלים, היינו מוצאים כנראה ספרים רבים על המדף, בלי עדיין, לפחות לגבי חלקם, אותה מידה של הבחנה, מקודש, לא מקודש, כן. וצריך גם לזכור שבעת העתיקה בכלל, אנחנו יש לנו, תופסים את התנך כספר אחד, כי כן. הוא נמצא בכריכה אחת. זה לא היה המצב בעת העתיקה. בעת העתיקה, כל ספר מספרי המקרא הוא כפשוטו כמשמעו, הוא ספר נפרד, מגילה נפרדת.
איך אמרת בתוכנית הקודמת, זה ספרייה, זה לא ספר.
בדיוק, אז אם הספרייה היא גדולה יותר או גדולה פחות, זה כבר פחות מטריד את האנשים. צריך גם לזכור שיש ספריות שונות. יש לא רק ספרייה אחת.
לקהילות שונות, ספריות שונות.
בדיוק. חלק מהספרים שזכו למעמד מאוד אוטוריטטיבי במקום אחד, היו עליהם מעמד קצת פחות סמכותי במקומות אחרים. כן? למשתן דוגמה אחת קטנה, בין מגילות מדבר יהודה התגלו כמובן כמעט כל ספרי המקרא. אני אומר כמעט כי יש רק מגילת אסתר חסרה, ויש ספקולציות מדוע כן, מדוע לא. אבל אנחנו רואים שלא לכל הספרים הייתה אותה מידה של פופולריות. אוקיי? ספר תהילים, אולי זה לא יפתיע דנות האולפנה שפגשנו כן. בהתחלה, הכי פופולרי בקומרן. בין מגילות, אני מדבר רק על המגילות שנמצאו במערות קומרן, יותר מ-30 עותקים רק של ספר תהילים. זה המון בתנאי המציאות של העתיקה. ספר ישעיהו סופר פופולרי, יותר מ-20.
שאלה להבין למה.
נכון? אתה רוצה לנחש כמה עותקים מספר דברי הימים?
אחד?
אתה צודק. כן. ואפילו האחד הזה, אנחנו בעצם לא בטוחים שהקטע שפורסם בתור דברי הימים, הוא באמת מדברי הימים, כי זה הרי ספר דברי הימים, הוא copy-paste מספר מלכים
כן,
ושמואל.
כן, יש לנו כבר דומה, אז מה צריך עוד פעם?
אז אפשר להתווכח עם איפה בדיוק זה הגיע. לעומת זאת, יש לנו ספרים שאנחנו קוראים להם ספרים חיצוניים, כמו ספר חנוך, כמו ספר היובלים, שמתועדים בהרבה יותר עותקים. לפעמים מספר עותקים שווה למספר של ספרי מקרא פופולריים. מה שרומז לנו שאולי בקהילה הזאת, ספר היובלים, כן, היה לו מעמד דומה לספרי המקרא, ואילו ספרי מקרא מסוים לא היו כל כך פופולריים.
והם היו יהודים, קשרים וטובים, והכל בסדר.
תראה, הכל תלוי את מי אתה שואל, כמובן, ואיזה רגע ביום.
טוב, הם היו קאט הרי, זה ברור.
זה נכון, כן. ואנחנו לא קאט.
כן, הנה, זה גם עניין של פרספקטיבה.
כן, אז אני חושב שאנחנו באמת צריכים להביא בחשבון שכשאנחנו קוראים את הספרים החיצוניים, מה שקורה לנו זה שאנחנו מקבלים חלון הצצה אל ספריות של קהילות אחרות. כן? זאת אומרת, אנחנו נחשפים לעולמות נוספים של היהדות בעת העתיקה, וככה מתגלה לנגד עינינו שהיהדות של העת העתיקה לא הייתה גוש מונוליטי מוצק בלי גיוון פנימי. להפך, היהדות בעת העתיקה, ומהבחינה הזאת שום דבר לא השתנה מאז ועד היום, הייתה יהדות מאוד מגוונת, עם קהילות שונות, שיצרו יצירות שונות ושימרו יצירות שונות.
זה מעניין, כי אנחנו הרי תמיד בעושים תנ"ך, מנסים לראות את השיקוע של הזיכרונות ההיסטוריים, ואת ההיסטוריה שמתחבט בין הסיפורים, ויש פה ספרות אדירה, שמאוד ייתכן שגם שם שוקעו זיכרונות כאלה, וזה נותן לנו חלון, עוד חלון, לזמן העתיק הזה.
נכון. אם כי אני צריך להגיד שבמבט על-היסטורי, כשאנחנו מסתכלים אחורה בזמן, בסופו של דבר זה נראה שהתהליך הדרגתי הזה שבו ספרים מסוים נשארו בחוץ ואחרים נכנסו פנימה, בסך הכל די קלה מבחינה כרונולוגית. הספרים הקדומים באמת כלולים במקרא. זאת אומרת, אולי היו ספרים קדומים שלא נכנסו למקרא, אבל הספרים החיצוניים ברובם הגדול, אני אומר את זה מטעמי זהירות מדעית, אבל אני מוכן להסתכן, אם לא תקליט אותי, ואני אגיד שזה הכל, כל הספרים החיצוניים למעשה משקפים תקופה מאוחרת יותר. זאת אומרת, הם נכתבו בימי הבית השני, בשלבים שונים של ימי הבית השני, קשה מאוד למצוא בהם רסיסים של אינפורמציה מימי הבית הראשון, אבל זה לא אומר שהם לא מעניינים. יש לנו גם במקרא ספרים רבים מימי הבית השני. אז אולי אחרי שדיברנו קצת, הזכרנו את ספרי בן לענה ובן סירה, אולי נגיד משהו קצת בכל זאת שאנחנו יכולים להגיד על ספר בן סירה שכן נשמר, אם כי בדרך מאוד נפתלת ואפילו מפתיעה, ודרך זה נקבל חלון הצצה אל עולם הספרים החיצוניים באופן כללי. ספר בן סירה הוא ספר ששייך לקבוצה של יצירות שאנחנו קוראים להם ספרות החוכמה. והיא מיוצגת גם במקרא וגם מחוץ למקרא בסדרה של ספרים. במקרא הספרים המוכרים כמובן הם ספר משלי, שהוא פתגמים בעיקר, ספר איוב וספר קהלת.
שזה מדהים אגב, כי איוב וקהלת בעצם לא רחוקים בזמן החיבור שלהם, בצורת הכתיבה שלהם מאותם ספרים חיצוניים.
נכון. במיוחד ספר קהלת, שהוא כנראה באמת תוצר של התקופה ההלניסית, והוא ממש בין הזמן, בחינות מסוימות של ספר בן סירה, ספר בן סירה, לפי כמה מקורות אינפורמציה שמיד נרחיב עליהם, נכתב כנראה בתחילת המאה השנייה לפני הספירה.
ממש מאוחר.
כן, ממש מאוחר. אנחנו נמצאים בעומק התקופה ההלניסטית, לפני מרד המכבים, זאת אומרת, לפני ימיו של אנטיוכוס הרשע שמוכר לנו מחנוכה, כנראה סביבות שנות ה-80 של המאה השנייה לפני הספירה.
אבל המיתולוגיה היוונית כבר הייתה רוחה, הייתה פה.
כן, ולא רק רוחה, כן, גם מוסדות הלניסטיים מובהקים הסתובבו כאן באזור. וספר בן סירה הוא ספר שכתוב עם זאת במודל ספרותי מאוד דומה לספר משלי ולספר קהלת. הוא כתוב בעברית מסוגננת מאוד דומה ללשון המקרא, אבל לפעמים אפילו הייתי אומר קצת דומה מדי. זאת אומרת, זה מסוג הדברים שזה יותר קתולי מהאפיפיור, יותר מקראי מהמקרא עצמו. והוא ספר מלא וגדוש ברעיונות שמעסיקים את ספרות החוכמה, והוא ספר מאוד מיוחד ומאוד יפה, עם בעיות. חלק מהרעיונות של הספר הזה מאוד רחוקים מעולמנו, וחלק קרוב עד להפתיע. הספר הזה הוא ספר שקצת האינפורמציה שיש לנו עליו ועל המחבר שלו, אנחנו לא מכירים מהספר עצמו, אלא מהתרגום שלו. אז בשיחתנו הקודמת דיברנו ארוכות על תרגום השבעים, וספר בן סירה תורגם ליוונית, והתרגום הזה נכלל בתרגום השבעים. אבל מה שיפה בספר הזה, זה שמי שתרגם אותו, היה הנכד של המחבר. והנכד הזה עשה עוד דבר, שאין לנו כדוגמתו בשום ספר מספרי תרגום השבעים, הוא כתב הקדמה, אישית. אז הספר הזה כנראה תורגם, כן, תקופה מסוימת, דור, אולי 40 שנה אחרי שהוא חובר, אז אנחנו מגיעים אולי לסביבות שנות ה-60, אולי אחר כך, והמתרגם כותב ככה, אני קורא מתוך תרגום עברי של ההקדמה היוונית, תרגום שנעשה בידי משה צבי סגן. אבי הזקן, זאת אומרת סבא שלי, ששמו היה ישוע, נתן את נפשו עד מאוד למקרא התורה והנביאים והספרים האחרים של האבות. אני עוצר לרגע. זאת אומרת, מחבר הספר, ישוע בן סירה, השקיע המון זמן בלימודים אקדמיים של המקרא,
כן,
של יפה. התנך.
הוא היה שומר תורה ומצוות.
בדיוק. אבל, עכשיו אני ממשיך לצטט. וכשקנה לו מידה הגונה, נמשך אף הוא לכתוב דבר הנוגע למוסר וחוכמה, כדי שאוהבי תורה ישקדו אף על אלו, ויוסיפו עוד יותר בחיים לפי התורה. סוף ציטוט.
אנחנו יכולים לחתום על זה, זה יפה, דברים יפים.
זה יפה ביותר, ואנחנו כאן לומדים כל מיני פרטים מאוד מעניינים. זה נשמע משפטים מאוד פשוטים, אבל בעצם מוסרים הרבה אינפורמציה. קודם כל, הנכד אומר לנו שהספר הזה נכתב בהשראה ישירה של המקרא. סבא שלו רצה לכתוב משהו במודל המקראי. אבל הוא גם אומר לנו שזה ספר שמלכתחילה היה ברור לכולם שהוא לא נכתב בהשראה אלוהית. הוא נכתב, סבא שלו החליט שהוא רוצה לכתוב אותו ברוח הדברים האלה, אבל זה לא שהוא שמע את אלוהים באוזניו או באוזני רוחו.
קצת הרס לסבא, הוא יכול להגיד, לסבי נגלה האל בככה וככה, בסנה הבוער במדבר, ולך תדע.
וככה הוא חירב לסבא שלו את הקריירה הספרותית. לו היה אומר את זה, הספר היה מגיע למקרא.
ואז היה לנו הספר היחיד במקרא, שאנחנו יודעים מי כתב אותו.
אז זהו, אז הנכד מתור רוב רצון טוב, חירב לסבא שלו את הקריירה הספרותית. אין שום ספק שבן סירה הכיר את התנך היטב, באופן אינטימי, עד כדי, הייתי אומר, בעל פה, כי כל פסוק בספר מרמז בצורות מאוד מעודנות לפסוקי מקרא שונים ומשונים. יחד עם זאת, הספר הזה הוא מעניין אותנו גם מבחינה היסטורית, כל מיני בחינות, אבל גם משום שאם הספר הזה באמת נכתב במקור בשנות ה-80 של המאה השנייה לפני הספירה, הוא בעצם קודם בזמן לספר דניאל, שהוא הספר המאוחר ביותר במקרא, שנכתב בשנות ה-60 של המאה.
זאת אומרת, אנחנו יודעים בוודאות שדניאל נכתב אחרי ספר בן סירה?
כן.
איך יודעים את זה, אגב?
כמובן, אני מדבר על ידיעה שהיא תוצאה של מחקר. הספר לא מצהיר את זה. אבל ספר דניאל כולל בחלקו השני סדרה של חזונות אפוקליפטיים, שמתארים בצורה מוצפנת אירועים היסטוריים. והאירוע ההיסטורי המאוחר ביותר שמתואר בו, זה גזרות הדת שהטיל אנטיוכוס אפיפנס על היהודים, ובמיוחד על יהודי ארץ ישראל. ולעומת זאת, כן, הוא לא יודע, הספר הזה, שהגזרות נגמרו ושפרץ מרד המכבים ושהם ניצחו.
יש שם קופירייט כזה בתוך הטקסט שאומר לנו איפה חתמו אותו.
ממש, יש לו תחזית לעתיד, והעתיד לא נראה כמו שהוא צפה. אז אנחנו יודעים בדיוק שהספר, ממש בדיוק של שנים אחדות, הספר הזה נכתב בין 167 ל-164 לפני הספירה.
זה די מיוחד, אין לנו דברים כאלה בתנך, נכון? שאנחנו יכולים לדעת מתי החיבור חובר או מתי החיבור נחתם.
זה המקרה היחיד שאנחנו יכולים להיות כל כך מדויקים. כן, לרוע המזל, זה הספר הכי מאוחר במקרא, אז
מכל שייכת אחורה.
בדיוק, כן. כן, אז ספר בן סירה, אם כן, קודם בזמן, ועם זאת, לא הקדמות קבעה. מה שקבע את אי כניסתו לקנון המקראי, היה דווקא העובדה שהנכד אמר במפורש, שהספר הזה נכתב לא מתוך דבר אלוהים חיים. התרגום היווני נקלט בתרגום ה-70. ושוב אני מפנה את המאזינים שלנו לשיחה הקודמת שלנו. תרגום ה-70 בעצם הפך להיות ברבות השנים הבסיס של כתבי הקודש הנוצריים, אחרי שהתווספה לו הברית החדשה, והוא המשיך להתגלגל וממשיך להתגלגל עד עצם היום הזה, ולכן ספר בן סירה הוא חלק מכתבי הקודש הנוצריים. אבל ספר בן סירה לא נכתב ביוונית, ספר בן סירה נכתב בעברית, אפילו הייתי אומר בעברית יפה במיוחד. מה קרה לטקסט העברי שלו? וזה מאוד אופייני לספרים החיצוניים בכלל. מה שקרה זה שהטקסט העברי המשיך להיות ידוע, כנראה לחזל, כי הם מזכירים אותו, אבל מתישהו בימי הביניים הוא נעלם. מפסיקים להעתיק אותו, סביר מאוד להניח, במידה רבה באשמת רבי עקיבא. כן? כיוון שיש הלכה מפורשת שאומרת שבעצם אסור לקרוא בספרים החיצוניים, אז יהודים מסלקים את ידיהם ממנו, והספר הזה בהדרגה נעלם.
יוצא מהמחזור.
בדיוק, יוצא מהמחזור.
בין דפי ההיסטוריה, תרתי משהו.
ממש, כן. והנה אנחנו מחיים אותו ומזקים אותו בשיחה. הוא כמובן תורגם לעוד שפות, הוא תורגם לסורית, הוא תורגם ללטינית, אבל אנחנו הכרנו אותו מתרגומים בלבד. עד חודש מאי 1896, במקום שאליו אני עומד לנסוע דרך אגב, בעיר קיימברידג' באנגליה.
אוקיי.
כן, בחודש אפריל, אותה שנה, חזרו הביתה שתי גברות, האחיות לואיס וגיבסון. שתי גברות אנגליות מלומדות, שנהגו להסתובב רחבי המזרח התיכון, ולקנות אנטיקות.
לגנוב חפצי ערך.
לא, הם קנו, הם קנו, באמת קנו, הם היו בסדר. הם היו בסדר, הם קנו, ובעיקר הם אהבו טקסטים. הן היו ממש מלומדות, הן מצאו במצרים בעיקר, הרבה טקסטים מעניינים ונדירים, והם קנו בשוק העתיקות של קהיר, קנו כמה דפים, חלקם היו כתובים בעברית, ובהגיען לקיימברידג' הם התייעצו עם חבר שלהן, שמו היה שלמה זלמן שכטר, הוא היה מרצה לתלמוד באוניברסיטת קיימברידג'. הם הזמינו אותו לתי, 5 o'clock tea.
אתה יודע, הגיוני.
בכל זאת, אנגליה. כן. הראו לו את הדברים האלה. הוא החליף צבעים. אמר להם, אני יכול לקחת את הקטע הזה, לבדוק אותו בבית?
אוקיי.
נעלם.
כן.
וכשהוא כשהוא הגיע הביתה, הוא פתח את תרגום השבעים, והשווה. והבין שמה שהוא מחזיק ביד, זה קטע מהנוסח העברי, האבוד מזה 2,000 שנה, של ספר בן סירא.
איך זה הגיע לשם, ואיך זה צץ פתאום? כאילו, מה הסיפור שמאחורי זה? מי מצא את זה? איפה?
אז כמובן, ברגע הזה, הוא עוד לא הבין מה בדיוק קרה. הוא חזר אל האחיות לואיס וגיבסון בהתרגשות אדירה, והתחיל לתחקר אותן, מה בעצם קרה שם. הבין שקנו את זה במצרים, זה ארז את הפקלאות, ונסע למצרים. ובמצרים הוא הבין שהדפים האלה שכתובים בעברית, בעצם התגלגלו מעליית הגג של בית הכנסת הארץ ישראלי, השמי, כמו שקוראים לזה, בקהיר, העתיקה, בפוסטק. ובעצם בעליית הגג הזאת הוא גילה גניזה.
וואלה.
זה מה שאנחנו קוראים גניזת קהיר.
המפורסמת.
כן. עכשיו, יש אולי מאזינות ומאזינים שיודעים מהי גניזה, כן? בעולם היהודי מקובל שכתבי קודש אין זורקים ואין צורפים, אלא גונזים. והיום מה שעושים זה בעיקר, הרבה פעמים מביאים את זה לאיזה קופסת גניזה בבית כנסת, ואחר כך מתנהלים, יש לזה פרוצדורות שונות, או הרבה פעמים זה קבורה. בימי הביניים נהגו לגנוז גם כן, אבל לא רק כתבי קודש, אלא כל דבר שכתוב בעברית, כי למה כותבים בעברית? אם זה בעברית,
קודש.
קודש. אז יאללה, זורקים לגניזה. ושכטר בעצם התחיל לקנות כאחוז בולמוס. כל מה שהוא ראה, כולל, כן, הוא נכנס לעליית הגג הזאת, ופשוט קנה ארגזים ענקיים, עשרות ומאות ארגזים, פוצץ אותם בדפים של מגניזת קהיר, ושלח את כולם לקיימברידג'.
עשה בשכל כנראה, כי זה מופיע היום במוזיאונים ברחבי העולם, כן.
אני לא יכול לתאר איזה תהילת עולם הוא קנה לעצמו בזכות הזה. אוסף הגניזה בקיימברידג', רק כדי שנבין את גודל הדבר הזה, כולל היום מלמעלה מ-200,000 קטעים.
אז יש לך מה לעשות שם.
יש ל-200,000 שנים הבאות.
אוקיי, אז אתה לא סתם נוסע, אתה אומר.
כן, אני דווקא לא הולך לעבוד דווקא על הגניזה, אבל אני גם מציץ בה, זה בסדר. והדבר הזה הוא באמת היה תגלית מדהימה. גניזת קהיר שינתה את הבנתנו באופן מוחלט בכל התחומים של מדעי היהדות, בהיסטוריה, עולמות, יש מקצועות שלמים שנוצרו כתוצאה מהדבר הזה. חקר הפיוט, על פיוט כמעט לא ידענו שום דבר לפני גניזת קהיר. 99% ממה שאנחנו יודעים על פיוט היום, הפיוט, אני מתכוון, השירה הליטורגית של התקופה הביזנטית, זה מגיע מגניזת קהיר. אבל בין שאר הדברים שנתנה לנו גניזת קהיר, היא נתנה לנו קטעים מהנוסח העברי האבוד של ספר בן סירא. ושכטר המשיך לזהות עוד קטעים כאלה, היום ידועים לנו קטעים מ6 כתבי יד שונים.
זה הבדלי נוסח וכל מיני כאלה.
בשפע.
וואלה.
בשפע. ספר בן סירא, אני בפעם הקודמת הפלגתי בלתר כמה מסובך המצב במקרא. ספר בן סירא זה אותו דבר בריבוע.
וואלה.
כל כתב יד של ספר בן סירא נראה אחרת מכתב יד אחר, וזה מכיוון שהוא דווקא לא נכנס למקרא, אז היה קצת יותר נזיר. כן. אז בעצם בזכות הגניזה יש לנו היום 6 כתבי יד מהגניזה. בין אז התגלו עוד 2 כתבי יד בין מגילות מדבר יהודה, אחת מקומרן בערך, אני לא מדייק כאן, אבל קטע מבן סירא התגלה בקומרן, ועוד מגילה של בן סירא ממצדה, שהתגלתה בחפירות ידין בשנות ה-60, כך שיש לנו היום 8 כתבי יד שמכסים את רוב הספר. לא את כולו, אבל את רוב הספר, ואנחנו יכולים לטעום מתוכו משהו, מכיוון שהספר הזה הוא באמת ספר שכתוב בלשון שירית יוצאת מן הכלל, שאני צריך להגיד גם שכיוון שהיא כל כך יפה ומיוחדת ומלאת רמיזות למקרא, היא mission impossible מבחינת התרגום.
זה גם תרגום כפול, הרי זה תורגם מעברית ליוונית ואחר כך חזרה ואחר כך השוואות, זאת אומרת יש פה הרבה הבדלים בנוסח ולעברית מודרנית, זה נורא קשה.
נורא קשה, ואולי יאה לקרוא את המשך ההקדמה של הנכד שקראתי קודם, מכיוון שזה החלק שבו הופך להיות צד סנטימנטלי.
יפה.
אני מצטט. מתבקשים אתם לקרוא את הקריאה ברצון ובתשומת לב, ולסלוח אם נראה שלא הצלחנו במילים ידועות, שעמלנו באהבה לתרגם אותן. כי הנאמרים בעברית אין כוחם שווה כשהם מועתקים ללשון אחרת. ולא אלו בלבד, אלא אף גם לתורה ולנביאים ושאר הספרים, יש הבדל לא מעט כשהם נאמרים בשלהם. עד כאן ציטוט דבריו של הנכד שתרגם ליוונית. ובאמת כשעושים בדיקה וקוראים את הספר, רואים שהנכד התמודד עם משימה בלתי אפשרית. והוא עמד בה בגבורה, אני חייב להגיד. מגיע לו באמת פרס ישראל לתרגום. התרגום הוא כישלון, אבל כל תרגום הוא כישלון. אבל הוא באמת עשה מאמצים כבירים לשקף את רוח המקור קצת. אז אם תרשה לי, אולי נקרא קטע קטן מאוד מספר בן סירא העברי. אולי לא הקטע הכי cheerful, אבל אנחנו חיים בזמנים שמזמנים דברים כאלה.
כן, אוקיי.
אני באמת חייב לומר שמאוד קשה לבחור קטע מספר בן סירא, כי זה ספר כל כך ארוך, כל כך גדול, כל כך עשיר בנושאים. אז הלכתי על קטע קטן מאוד שמדבר על נושא שתמיד נשאר רלוונטי, וזה החיים והמוות. ואני קורא מתוך את הנוסח המקורי, כפי שאפשר לשחזר אותו מכמה כתבי יד עברים. הוי למוות, מה מר זכרך, לאיש שוקט על מכונתו. איש שלב ומצליח בכל, עוד בו כוח לקבל תענוג. האח למוות, מה טוב חוקיך, לאין אבינים וחסר עוצבה. איש כושל ונוקש בכל, אפס המרה ואבוד תקווה.
שמע כמו מונולוג שהספירי.
ממש, נכון, כן. אבל בתרגומים הישנים. כן.
אגב, אם מישהו רוצה לקרוא את כל הספר, כן. איפה הם מוצאים אותו היום? יש לו תרגום חדש?
יש לו כמה מהדורות ותרגומים. יש מהדורה משנות ה-50, שכוללת רוב החומר של משה צבי סגל, שכבר הזכרתי, שמתוכה ציטטתי את התרגום של ההקדמה. זמינה מוסד ביאליק, וגם סרוקה כולה באתר כותרת, למי שמכיר. יש אתר, יוצא מן הכלל, אתר אינטרנט, שנקרא bensira.org, שאתם יכולים לראות
יותר
שם.
יותר ברור מזה אפשר?
תראו גם כל התצלומים של כתבי היד. אפשר וואלה. לקרוא את הדברים מתוך כתבי היד ובתעתיק.
ונשים קישור באמת בפוסט של הפרק הזה, זה יכול
להיות מעניין. סבבה, זה אתר יוצא מן הכלל, מעשה ידיו של עמיתי גרי רנצבורג מאוניברסיטת רטגרס בארצות הברית.
ידעתם שפעם העגבניות נחשבו לרעילות? היום נמצא את העגבנייה בכל סלט, אבל כשהאירופאים גילו את יבשת אמריקה ואת העגבניות שגידלו המקומיים, הן נתקבלו בחשדנות בעולם הישן ואפילו הוחרמו לחלוטין במשך תקופה ארוכה. מה הסיבה לכך? לא בגלל איזו מערכת יחסים סבוכה עם מלפפון, או בגלל שהיא גנבה את הפוקוס לגמבה. העגבנייה דומה בצורתה הכללית לכמה צמחים רעילים שהאירופאים הכירו היטב, כמו למשל הבלדונה, שאכילתו הייתה עשויה לגרום להזיות ואפילו למוות. בנוסף, היו מי שטענו שהעגבנייה מעודדת פריצות בגלל גזרתה העסיסית וצבעה האדום העז. ולא רק את העגבנייה קיבלנו מהאמריקות, גם הכותנה המצרית, למרות שמה, הגיעה דווקא מהעולם החדש. ארכיאולוגים מצאו שרידי כותנה בת 6,000 שנה באזורי החוף של פרו, עדות לכך שהכותנה שימשה שם ליצירת חוטי דייג ורשתות בזכות סיביה הארוכים שהעניקו לה את חוזקה וגמישותה. האמריקנים הילידים גידלו והשביחו את הכותנה במשך אלפי שנים, והאירופאים ייבאו אותה כפי שיבאו את תפוח האדמה, הקקאו וכמובן גם את העגבנייה. במצרים זכתה הכותנה להצלחה בזכות האקלים המדברי, שדומה במידת מה לעמקי החוף המדברים של פרו, משם הגיעה הכותנה ארוכת הסיבים במקור. אם אתם מעוניינים לחוות בעצמכם מה הופך בדים מכותנה זו לנחשקים ביותר בעולם, אנחנו מזמינים אתכם להכיר את המצעים של סוהם. מצעים מכותנה ארוכת סיבים איכותית במיוחד, המעניקים נוחות ורקות שאין שני להם. סוהם מציעה לכם 90 ימי ניסיון כדי ליהנות ממוצריה, ואם לא אהבתם אותם, תוכלו להחזיר אותם בקלות וללא תשלום. בקרו בסוהם.co.il, sohm.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
עכשיו, קראתי שני פסוקים מתוך אחד הפרקים המאוחרים בספר, שני פסוקים שבעצם מתארים את היחס למוות. הפסוק האחד מתחיל עם הוי למוות, הוי זה בלשון המקרא, זה מילת זעקה וכאב, היא מאוד אופיינית לקינות. לעומת זאת, האח זה מילת קריאה לשמחה. הוי למוות, האח למוות. הוי למוות לאיש שוקט על מכונתו, שהוא שלב ומצליח בכל, ויש לו כוח לקבל תענוג. זאת אומרת, לאדם מצליח, שנמצא בשיא חייו, שפשוט מסתכל על המנה הבאה של הקוויאר והכוס הבאה של השמפניה. לאדם כזה, המוות שמגיע הוא דבר טרגי.
כן. אפשר להבין?
כן, אפשר אפילו להזדהות.
כן.
אבל מה קורה עם טיפוס אדם אחר? אדם שאין לו כוחות, אדם שהוא כושל, נוקש בכל, זאת אומרת, נופל בכל פח, אדם שהוא אבוד תקווה. איך אדם כזה מתייחס למוות?
הוא אומר, האח למוות.
בדיוק. עכשיו, פה זה נשמע לנו דבר נורא טיוויאלי, אבל בעצם יש כאן תובנה מאוד עמוקה, שהמוות זה לא דבר רע, נקודה. המוות נתפס בדרכים שונות לאנשים שונים, ויש אנשים, ודווקא מי שירא מפני המוות זה מי שחייו טובים. לעומת זאת, יכול בן סירא לדמיין, והוא הראשון בספרות העברית שמדמיין את זה, שיכול להיות שיש מי שמקדם את המוות בברכה. והאיש הזה הוא אדם שחייו גרועים ממוות.
תשמע, יש אנשים היום שהולכים לשוויץ כדי למות מיתת חסד, להמית את עצמם מיתת חסד ברשות.
כן.
בשבילם אולי זה האח המוות,
נכון.
לדוגמה.
וצריך להבין, זה רעיון, זה נשמע לנו היום באמת רעיון...
כן, בעולם הרומניה מתקדם.
אבל זה רעיון מאוד נועז במציאות של, או לפחות בגיד, בפרסום ובספרות של העת העתיקה. כן? וגם דרך אגב, הרבה דתות, כולל היהדות, מסתכלות בעין שאינה טובה כלל על הרעיון שאפשר להתאבד. אומר, זה לא שבן סירא מציע להתאבד, אבל הוא אומר, אנחנו צריכים להבין שהמוות נתפס בדרכים שונות לאנשים שונים בתנאים לתנאי חייהם. וצריך להבין את המצב הזה. הוא בעצם מצליח לעשות זום אין לתוך התודעה של שני טיפוסי אדם שונים, וברגישות פסיכולוגית מאוד גדולה, ושימו לב, בדקות, בשני פסוקים בלבד, הוא מצליח להגיד, העולם הוא מקום מורכב.
נועם, אני חייב לשאול במקום הזה, מה בדיוק חתרני פה? הרי הלשון היא לשון התנך. זמן הכתיבה לא רחוק מספרים אחרים שנכנסו לקנון. אפילו הוא קודם לדניאל, כמו שאמרנו. אז מה הבעיה? מה החתרנות פה? יש קטעים בתנך, סתם, נניח נושא האלים, בנות האדם והנפילים בספר בראשית שם, יותר חתרנים ובעייתיים, ובכל זאת הם נכנסו. אז איפה פה הקושי הגדול בעצם?
הייתי אומר שהחתרנות והייחודיות של בן סירא בפסוקים האלה, זה לא כך בכל הספר, היא בהעמדה של האדם במרכז. בשני הפסוקים האלה אנחנו מסתכלים על המוות לא מנקודת מבטו של אלוהים, ולא מבחינת היראה של האל, ולא מבחינת הקוסמוס והצדק הקוסמי והאיזון הקוסמי בין חיים למוות. אנחנו מסתכלים פתאום על המוות מנקודת מבטם של שני אנשים שונים. מצד כל אחד מהם יש לו תפיסה אחרת של המוות, ואלוהים בפסוקים האלה שציטטתי לא משחק שום תפקיד.
זה משהו ממש רנסנסי ש... הוא אליניסטי בעצם.
אם תרצה, זאת אומרת, פתאום אנחנו רואים פה באמת סוג של הומניזם במובן הכי עמוק של המילה. עכשיו, אני מדגיש שוב שזה בפסוקים האלה, כי כמובן גם הוצאתי אותם מהקשר רחב יותר, אבל אנחנו רואים כאן רגישות תרבותית חדשה לחלוטין, שהיא באמת, כמו שאתה אומר בצדק, יסודה בהלניזם. וזה לא דבר שמתבטא רק במילים, אתה צודק, הלשון היא לשון מקראית, הדימויים הם הרבה פעמים דימויים מקראים, אבל הוא משתמש באותה מילים כדי להעביר רגישות תרבותית חדשה, ששמה דווקא את האדם במרכז, וכבר לא מסגלת רק על האל כקנה מידה למדוד דרכו את כל העולם. זה נשמע אולי יפה ופואטי, אבל אולי צריך להדגים בצורה קצת יותר מפורטת, מה זה אומר כשאני אומר הפסוקים האלה מלאי הרמזים למקרא. ואני אתן רק טעימה שוב פעם, מכיוון שאפשר היה על זה לבלות כאן שש שעות, כן. וחבל עליך ועל הזה.
אתה אומר, יש קורסים שלמים על זה.
בדיוק, כן. אבל רק שורה אחת מהתיאור של האדם הכושל, שהוא אומר עליו, אין אבינים וחסר עוצבה. שימו לב שמתוך ארבע מילים, שתיים אנחנו לא מכירים.
אבינים, אז תתרגם לנו.
אבינים ועוצבה, כן. אז כדי להבין את המילים האלה, אנחנו צריכים בעצם לדעת שפה הוא רומז לפסוק מספר ישעיה. ואני אקרא את הפסוק בהקשרו, פרק מ. הלא ידעת, אם לא שמעת, אלוהי עולם אדוני, בורא קצות הארץ, לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. נותן ליעף כוח, ולאין עונים עוצמה ירבה. ויעפו נערים ויגעו, ובחורים קשול יקשלו. לעומת זאת, קובע אדוני, יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. אז בפסוקים האלה בעצם הנביא אומר, הנביא כן שם את האל במרכז, כן. הוא אומר, האל הוא דמות שלא מתעייפת לעולם, הוא גם מי שנותן לה עייפים כוח, מי שנותן לה עייף כוח, אז בחורים צעירים חסונים מתעייפים, מתייגעים, אבל קובע אדוני, מי שמקווה לאדוני, אלה יכולים להמשיך תמרוץ את המרתון אחרי שהם מקבלים את מנת הסטרואידים שלהם מהאל.
טקסט הכי גנרי כזה, אתה יודע, כן. האל מחליט.
כן. עכשיו בואו תראו איך בעצם בן סירא לוקח את הפסוקים האלה, משחק איתם, מוציא מהם את כל מה שהנביא התכוון, ומאפיין את הדמות של האיש הכושל הזה מתוך המבט ההומניסטי שלו. בן סירא מסלק את כל ההתייחסויות לאל, לאמונה באל ולתקווה באל, והוא מצטט רק את האלמנט, כן, של אין עונים עוצמה, וככה הוא בעצם רומז לקורא שיודע שהפסוק הזה מצטט, למה האיש הזה כל כך על השלוש ומסכן? כי הוא איבד את התקווה, הוא איבד את האמונה. אבל הוא משנה עוד פעם, הוא לא רק מסתפק ברמיזה, הוא גם משנה את הפסוק, כי הנביא אומר אין עונים. אין עונים זאת אומרת חסר כוח, עון זה כוח. אבל יש בעברית המקראית עוד מילה הומונימית, המילה און שפירושה אבל. אם אתה זוכר את הסיפור שרחל יולדת את בנימין, היא יודעת שהיא הולכת למות, היא קוראת לו בן עוני, זאת אומרת בן אבלי. אז יש און שהוא כוח, והריבוי שלו זה עונים, ויש און שהוא אבל, והריבוי שלו הוא אבינים. אז לאין אבינים זה דווקא אדם שאין לו אבלות, אדם שיש פה משחק על גבי משחק. וכנגד העוצמה שאומר הנביא, אומר בן סירא, עוצבה. זאת אומרת, צורת משנה של עצב. אז אנחנו רואים פה שהוא הפך את הדמות העייפה שזוכה למנת אנרגיה בנבואה של ישעיהו, לאדם בדיכאון קליני, שכל מילה נוספת שאני קורא על התיאור שלו, רק מכניסה אותו עמוק יותר לתוך הדיכאון.
ואת אותם ניואנסים, ואת אותם משחקים קטנים כאלה, והכנסות אולי קטנות כאלה, אפילו אותם אנשים שהיו צריכים להחליט מה ייכנס ולא ייכנס, ככל הנראה ידעו, ואולי זו אחת הסיבות שהספר הזה לא נכנס לקנון, כי אמרו, סליחה, סליחה, בוא, אל תשחק לנו עם הטקסטים המקודשים, ותעשה עליהם איזשהו פרפרזה.
כן, יכול בהחלט להיות שהוא כאן הלך, היה נועז הרבה יותר מדי בטיפול שלו בפסוקים, וגם בואו נחשוב על המתרגמים המסכנים שלו, איך הם יכולים להתמודד עם כל שפע הזה, ואני רק קראנו, הסתכלנו כאן רק על שורה אחת ויחידה. כן, וזה מאוד מעניין לקרוא כאן את התרגומים העתיקים, גם ליוונית וגם לסורית, ואנחנו רואים איך כל אחד מנסה לפצות על מה שאי אפשר להעביר בתרגום בכיוון אחר. וזאת מלאכה קשה מאוד לשחזר את הנוסח המקורי של בן סירא, במיוחד מקומות שבהם יש לנו רק תרגומים ואין לנו כתבי יד עבריים. והיום ספר בן סירא הוא ממש הפך להיות ענף שלם של מקצוע.
של מחקר.
שן, כן, זאת אומרת יש פירושים שיוצאים על בן סירא וכנסים שמוקדשים לבן סירא, מכיוון שמדובר בהמון חומר טקסטואלי עם המון קשיים והמון אתגרים.
אז אולי כן הצליח לנכד שלו בסוף, אתה יודע.
אתה יודע מה, אתה צודק. כן. אני מקבל את הזה, כן. אז אתה, זה לקח אומנם 2,000 שנה.
שלויות.
אבל ביני ובינך מה אין 2,000 שנה, לעומת חיי הנצח. נכון, אז אולי הנכד כן הצליח. אני שמח בשביל שניהם.
כן.
אז בעצם ראינו כאן דוגמה רק לספר אחד, אבל יש עוד המון ספרים חיצוניים, המון ספרים, ואני רוצה להזמין קודם כל את כל המאזינות והמאזינים, מי שעדיין איתנו ולא נבהל מזה שאין לו חלק לעולם הבא, לקרוא, ויש כמה וכמה מהדורות ותרגומים, המהדורה או האוסף הטוב ביותר של ספרים חיצוניים בעברית, הוא אוסף שיצא לאור כבר בשנות ה-30 בעיר תל אביב, בעריכת אברהם כהנה, מלומד גדול שגם הוציא פירושים למקרא, והוא תרגם את חלק מהספרים האלה בעצמו, ואת חלקם ביקש מעמיתים שלו, והאוסף הזה נקרא בשם המפתיע, הספרים החיצוניים.
כן, שם קליט כזה.
ויש עוד מהדורה למי שמתעניין, שתרגם מחדש בשנות ה-60, הרטום, חתנו של קסוטו, אם יש עוד אנשים שזוכרים שהיה תנך קסוטו,
נכון, כן.
אבל תנך קסוטו, לא כתב קסוטו נכון, שכבר נכון. נפטר בשלב הזה, אלא חתנו הרטום, אז הוא גם תרגם את הספרים החיצוניים, אז אתם רואים שיש אנשים רציניים שעסקו גם במקרא וגם בספרים החיצוניים, ואפשר לקרוא ולענות. מה שכן צריך להשלים קצת שהם נתונים לגבי הקונספט הזה של ספרים חיצוניים, כי התחלנו ואמרנו מה קורה בעולם של ימי חזל ורבי עקיבא, אבל אנחנו היום, אם אתה הולך או מגיע לכנסים או לקורס אקדמי, כמו הקורס שאתה היית בו, הספרים החיצוניים זה מונח שמתמשים בו במשמעות גם יותר צרה וגם יותר רחבה. המשמעות הצרה היא, כמו שראינו בספר בן צירה, היו תרגומים שנקלטו לתרגום השבעים. לא נקלטו בקנון של התנך, אבל נקלטו בתרגום השבעים. הקבוצה הזאת של ספרים, שהם, אם תרצו, פלוס, יתרה, לעומת רשימת הספרים בנוסח המסורה של המקרא, הם הספרים שזכו לשם היווני אפוקריפה, שבדרך כלל מתורגם לספרים חיצוניים, ופירוש המונח אפוקריפה זה ספרים נסתרים.
שבעצם לא מופיעים בתנך, אבל מופיעים בתרגום היווני.
כן.
נסתרים מהתנך אולי.
נסתרים מקוראי העברית.
כן.
אז הספרים האלה ספרים אפוקריפיים, ואלה בעצם הספרים החיצוניים במובן המדויק המצומצם של המילה, ויש ספרים שגם מי שלא קרא אותם שמע את השם שלהם.
לא, כן? ככה ניתן רשימה וניתן בשתי מילים מה כל ספר מדבר, פחות או יותר.
כן, אז יש למשל ספרי המכבים, שמספרים לנו את כל, לפחות את השניים הראשונים, מספרים לנו את כל הסיפורים, אנחנו יודעים על חנוכה וכן הלאה. ספרי המכבים הם ספרים חיצוניים. ספר יהודית, כן, שמספר על האישה היהודית שהצילה את עמה מהולופרנה הנורא, גם הוא ספר שנכתב במקור כנראה בעברית, תורגם ליוונית, המקור העברי עבד, לא נמצא עד היום, עוד יש תקווה בין 200 אלף הקטעים, וכלול בספרים החיצוניים. ספר חוכמת שלמה, ספר מזמורי שלמה, ספר שנקרא איגרת ירמיהו, ספר שאנחנו מכירים מהתנך של ירמיהו היה סופר שקראו ברוך בן נריה, אבל אין לנו ספר. אז יש לנו ספר. וואלה. בתנך אין לנו ספר ברוך, אבל בספרים החיצוניים יש לנו ספר ברוך. והאמת שבספרים החיצוניים ברוך עוד יותר פרודוקטיבי מירמיהו. כי יש לנו רק ספר ירמיהו אחד, אמנם בתרגום השם יש לנו גם איגרת ירמיהו, אבל ברוך יש לנו לפחות שלושה ספרים, אם לא ארבעה, שקרויים על שמו.
מעניין מאוד.
כן, יש לנו ספרים חיצוניים שסביב דמותו של עזרא, סביב דמותו של אברהם, יש לנו ספר אדם וחווה, ואני רק מתחיל למנות קצת, אני מדבר על עשרות ספרים שנמצאים במקורות השונים. עכשיו, בין השמות האלה שמניתי, האמת שהייתי קצת רמאי.
כי?
כי חלק מהספרים האלה הם באמת ספרים חיצוניים במובן המדויק שאמרתי, שנמצאים בתרגום השבעים, אבל בלי ששמת לב, דחפתי כמה ספרים שלא נמצאים בתרגום השבעים.
הכנסת אג'נדה נוספת.
כן, הסיבה היא שיש ספרים שתורגמו, נכתבו בעברית או בארמית, תורגמו ליוונית, ומיוונית תורגמו לשפות אחרות, אבל מאיזושהי סיבה הם לא נקלטו בתרגום השבעים.
זאת אומרת, נפלו פעמיים בעריכה.
כן.
גם לא נכנסו לתנך, וגם לא נכנסו לנוצרים החדשים, מה שנקרא.
נכון, באמת היו חסרי מזל.
כן.
אבל לפעמים היה להם בכל זאת קצת מזל, והם נקלטו בעולם הנוצרי, אבל לא במרכז שלו, אלא בפריפריה שלו. למשל, היו ספרים שתורגמו לשפה האתיופית העתיקה, שנקראת גייז. היו ספרים שתורגמו לקופטית, היו ספרים שתורגמו לארמנית, היו ספרים שתורגמו לשפות רבות שונות.
אתה יודע מה, אולי ככה הם נשמרו גם, כי זה קהילות מאוד סגורות וקטנות, ששומרות בעדיקות על המסורת שלהם, דומה אולי קצת לשומרונים, אפשר להקביל.
נכון. אם כי צריך גם לזכור שחלקן לא היו כל כך קטנות בעת העתיקה,
okay.
אבל זה נכון. אתה צודק לחלוטין, ובעצם, למשל, אסופת כתבי הקודש של הכנסייה החבשית, האתיופית, כוללת ספרים כאלה. ספרים שנפלו מהמקרא, נפלו מתרגום השבעים, אבל כן נשמרו שמה בעולם האתיופי, והם בלי שום ספק מבוססים על ספרים, על נוסחים עבריים או ארמיים עתיקים, שנכתבו בארץ ישראל בימי בית שני.
אם מישהו מחפש עוד הקשר למסורת הארוכה של יהדות אתיופיה, לקשר לעולם היהודי ארוך השנים, יכול להיות שזה גם שם.
בהחלט, ובזכות העולם האתיופי, השתמרו לנו ספרים חשובים ביותר, שבלעדיהם אנחנו לא היינו מבינים את ימי הבית השני. אני מדבר על ספרים כמו ספר היובלים,
המפורסם
שלאחרונה גם זכה לתרגום חדש לעברית, מעשה ידיה של פרופסור קנה ורמן מאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.
בוא כמה מילים על הספר הזה, כי הוא באמת מפורסם וידוע.
הספר הזה מפורסם, והוא ממש דוגמה לתופעות מאוד עקרוניות בימי הבית השני, כולל האובססיה של יהודים למספרים. הספר הזה הוא בעצם שכתוב, הוא שכתוב של ספר בראשית וחצי ספר שמות עד מעמד הר סיני. אבל אתה יכול לשאול, למה צריך לספר את הסיפורים האלה מחדש?
הרי יש לנו.
בדיוק, מה? עוד פעם. ספר היובלים בעצם, הוא מספר אותה מחדש בדרך שפותרת חלק מהבעיות שהסיפורים האלה מעוררים.
סוג של פרשנות עם דעה, עם עוד נקודת מבט.
בהחלט, הרבה פרשנות. אבל הדבר העיקרי שגם נותן לספר הבלים את שמו, זה שספר הבלים באובססיה לדעת מתי בדיוק קרה כל אירוע. כי בספר בראשית, שמעבר מסיפור סקבון, והיא אחר הדברים האלה. לא, מתי?
שומרים על עמימות, מה שנקרא.
בדיוק, כן. עמימות גרעינית קשה. כן. אחרי, לפני, אבל לא נותנים לנו תאריכים. ספר היובלים לא עובד ככה. ספר היובלים עובד עם יומן מאוד מפורט, עם יחידות של 7 שנים, שהוא קורא להם שבועות שנים, וכל יחידה של 7 שבועות של שנים, זאת אומרת, 7 כפול 7 שנים, זה 49 שנים, זה מה שהוא קורא יובל. ועל כל פרשה ופרשה, הוא אומר, ביובל הזה והזה, השבוע הזה והזה, בשנה הזאת וזאת, בחודש, ביום, ונותן תאריך מאוד מדויק, וזה מאוד חשוב לו מכל מיני סיבות. הוא למשל רוצה להראות שחס ושלום, שבני ישראל לא נסעו בשבתות בנדודי המדבר, שהאבות לא יצאו בשבת מזה, שהם ידעו לחגוג את החגים בזמן. זה חשוב לו מכל מיני סיבות.
יש מן האמת בדברים האלו, שאי אפשר להסתמך על התיארוך הזה? המחקר היום יכול להתבסס על משהו משם, כי בכל זאת היה שם מישהו בזמן הזה, שאולי בכל זאת ידע איזשהו תאריך אחד או שניים.
תראה, התשובה האמיתית היא כמובן שאני לא יודע, כי לא הייתי שם.
אוקיי, טוב, נו.
אבל אולי יענה על השאלה הזאת מכיוון קצת אחר. כשמסתכלים על המערכת הכרונולוגית הזאת, אנחנו למדים שספר היובלים מניח לוח שנה מיוחד במינו. הוא מניח לוח שנה של 364 יום. עכשיו, זה מספר שצריך להדליק נורה אדומה. כי שנה אמיתית, שנה אסטרונומית אמיתית, שבה כדור הארץ מקיף את השמש, מה שכמובן אבותינו לא ידעו, היא לא 364 יום. 365 יום ורבע.
קצת, כן.
ואם אתה מחזיק בלוח שנה של 364 יום, אז מקץ 50 שנה, יש לך הפרש, כ-30 שנה, בין הלוח הקלנדרי שלך לבין הלוח האסטרונומי האמיתי. עכשיו, צריך להגיד עוד דבר, אתה בוודאי יודע, שהלוח המסורתי הוא לוח שדווקא נותן מקום מאוד רחב למופע הירח. עכשיו, הירח זה עסק מסובך מאוד.
כי שם יש עוד הפרשים.
נכון.
הרי שנה מעוברת וכאלה.
12 חודשים של ירח נותנים לנו שנה של 354 ימים. כן. זה עוד יותר גרוע.
כן.
אז בעצם, מאז העת העתיקה ועד היום, הלוח היהודי הוא לוח, מה שאנחנו קוראים, לונוסולרי, ירחי שמשי. ואנחנו מפצים על ההפרש באמת דרך מהמנגנון של עיבור שנה.
רצו לשמור על החגים שקשורים לעונות השנה, אבל להיות שונים.
בדיוק.
אז נלך על הירח. כן.
לעומת זאת, ספר היובלים טוען בתוקף רב ובמפורש שהלוח האמיתי היחיד הנכון הוא הלוח שלו של 364 יום בשנה. למה הוא כל כך אוהב את הלוח הזה? יש לזה סיבות מתמטיות. 364 מתחלק בדיוק לארבע עונות, ארבע עונות מתחלקות בדיוק לשלושה חודשים פלוס יום אחד, כל חודש הוא בדיוק של 3 ימים, יש לך בדיוק 52 שבתות, החגים נופלים תמיד באותו יום בלי להזיז, הכל מושלם. חוץ מבעיה אחת קטנה.
שזה לא תואם למציאות.
בדיוק.
אתה יודע.
זאת אומרת, את פסח, חג האביב, תוך 50 שנה, אתה תחגוג באמצע החורף.
זה אגב, מה שקורה באסלאם, אתה יודע, החגים שלהם נופלים פעם ככה, פעם ככה, לפעמים בקיץ, לפעמים בחורף.
בדיוק. הצום של הרמדאן נודד לאורך כל חודשי השנה, בגלל שהם מחזיקים בלוח ירחי אמיתי, שזה בדיוק אותו דבר כמו להחזיק ביור, כן, בלוח כזה. אז יש לנו כאן בעיה שספר היובלים לא מודה בה, וטוען שכל עם ישראל טועה ומטעה, ורק הוא וקוריו יודעים מהו לוח שנה אמיתי, וזו פרשה מאוד מעניינת ומוזרה, כי לוח שנה זה דבר כל כך בסיסי של החיים שלנו.
גם משפיע מאוד על, על, על הכל.
נכון, והספר הזה הוא גם ספר שאנחנו רואים שזה לא היה רק פנטזיה מוזרה של אדם אחד, כי גם הקאט שישבה בקומרן וכתבה חלק מגולות בר יהודה, גם הם האמינו בלוח השנה הזה, וגם הם ממשיכים את הפולמוס שלהם עם שאר הזרמים בימי הבית השני, שמחזיקים בלוח שנה אחר. הספר היובלים מאיר לנו למשל דבר אחד כזה. יש לנו ספר אחר לחלוטין, ספר חנוך. אפשר להגיד שזה אחד מספרי הסיינס פיקשן הראשונים בעולם היהודי. Okay. ספר חנוך, או חנוך החבשי, כמו שנקרא לפעמים, בגלל שהוא נשמר בתרגום האתיופי. זה לא ספר אחד, זה מן אמת 5 ספרים לפחות, אבל הוא מספר על מסעותיו של חנוך. חנוך ההוא מספר בראשית, אחד מהדורות הראשונים, שנאמר עליו שהוא איננו כי אלוהים לקח אותו אליו. אז אם הוא לקח אותו אליו, הוא בוודאי ראה דברים מעניינים בעולם השמיני.
בוא נספר את זה.
אז חנוך רואה כל מיני דברים שונים ומשונים.
וזה גם בגוף ראשון, זה קצת מוזר אפילו. הסיפור הוא כאילו, הוא הולך והוא מספר מה הוא רואה.
נכון.
כן, זה מאוד מעניין.
נכון. בעצם הספר הזה מיוחס לחנוך, חנוך מדבר בגוף ראשון. דרך אגב, גם בספר היובלים יש דובר בגוף ראשון.
וואלה.
הדובר הזה...
ושונה, כל התנך הוא בעצם בגוף שלישי הרי, נכון?
נכון. רוב כן. התנך, אנחנו מגיעים פה לנקודה מאוד עמוקה. כי בעצם רוב ספרי המקרא מתארים בגוף שלישי את האירועים, מעט מאוד ספרים במקרא מנוסחים בגוף ראשון, נגיד קהלת כתוב בגוף ראשון, אבל זה ממש בשוליים, בשולי השוליים.
לעומת ספרות קודש אחרת, כמו אסלאם למשל, ששם יש הרבה גוף ראשון.
נכון.
זה נותן כאילו אותנטיות לדברים.
נכון.
זה התפתחות מסוימת של הספרות הדתית.
נכון, ואותו דבר אנחנו מוצאים בספרות הזאת של הספרים החיצוניים, יש קבוצה שלמה של ספרים, שכתובים בגוף ראשון ומייחסים את עצמם לדמויות מיתולוגיות מראשית ימי האנושות או האבות. חנוך, אברהם, אדם הראשון, עזרא הסופר, כן? דמויות מקראיות. וכיוון שככה הספרים האלה מוצגים, אנחנו קוראים להם בשם פסוידו-אפיגרפים, או פסוידו-אפיגרפה. פסוידו-אפיגרפה, זאת אומרת, ייחוס כוזב, כן? כתיבה כוזבת, זאת אומרת, אנחנו מניחים, תקרא לנקטן אמונה, אבל קשה לי להאמין שחנוך כתב את ספר חנוך.
אוקיי.
כן, אבל כנראה שחנוך נכתב בימי הבית השני, אולי במאה הרביעית ובמאה השלישית לפני הספירה, בידי אדם שידע היטב שהוא לא חנוך, אבל הוא רצה להעניק סמכות לספר שלו, ולכן הוא ייחס אותו דווקא לחנוך.
מצד שני, פה תמיד עולה לי השאלה, איך יודעים המאמינים שסיפורי האבות הם אמיתיים, שסיפורי הנבואה, ברור שקרו, במרכאות או שלא במרכאות, אותם הנביאים דיברו עם האל והוא דיבר איתם, ואילו ספרות מאוד דומה בתוכן, אז אוקיי, אז אולי לא חנוך כתב, אבל אולי כן משקעת איזשהו אמונה או איזשהו סיפור מקומי שקיבל תפנית מצורת הכתיבה שלו. לא יכול להיות שזה משקף משהו שכן היה פה בסביבה? עם בסיס היסטורי אם נרצה?
קודם כל זה בהחלט יכול להיות, את האפשרות התיאורטית הזאת אי אפשר לפסול אף פעם. מה שאנחנו רק יכולים לעשות זה לנסות להשוות את תמונת המציאות שעולה מהחיבורים האלה, לתמונות מציאות שאנחנו מכירים מקורות אחרים, ולנסות להצליב מידע, וכתוצאה מהמהלך הזה אנחנו מגלים שבפסודו-אפיגרפים האלה, מימי בית שני, אין שום סיבה להניח שתמונת המציאות שהם מתארים בימי האבות או בימי ראשית האנושות היא התמונה ההיסטורית. צריך להגיד כמובן שהבעיה הזאת היא לא בעיה מיוחדת לפסודו-אפיגרפים, גם במקרא יש לנו בעיה דומה. זאת אומרת, אמנם סיפורי אבות לא מסופרים בגוף ראשון, אלא בגוף שלישי, אבל האם אנחנו יודעים שבדיוק הדברים קרו ככה? התשובה היא לא. א', אנחנו לא יודעים, וב', גם כשאנחנו יודעים, זה לא בדיוק תמיד נראה אותו דבר. כן. אבל אני חייב להגיד פה שאני חושב שאנחנו גם צריכים נורא להיזהר עם המונח אמת.
כן.
או בדיוק
או
ככה.
או אמת היסטורית.
בדיוק.
כן.
מכיוון שאני חושב שגם כשהסיפורים האלה נקראו בעת העתיקה, לא תפסו אותם בתור שווה ערך לדוח מעבדה מדעי שאומר מה קרה לא קרה. כן? בני העת העתיקה היו להם דרכים שונות להביע את עצמם, והדרך העיקרית הייתה סיפורים. אבל סיפורים אתה מספר בשביל כל מיני צרכים ובכל מיני הקשרים, ולא בכל מקום אתה דורש מכל סיפור לעמוד כעד בית משפט ולהגיד אם הוא אמיתי או לא בכל הפרטים.
וזה בסדר, זה מקובל.
זה בסדר גמור, גם אני חושב עד היום אנחנו עושים את זה, רק לא תמיד אנחנו מודים בפני עצמנו שזה מה שאנחנו עושים.
תפתח כל עיתון שבא לך או כל אתר אינטרנט שבא לך היום, מחר או בעוד שנה.
כן, ואפילו בדיבור יומיומי, אם אני אומר אמרתי לך כבר מיליון פעם שאני רוצה לדבר על זה.
אוקיי.
לא ספרתי.
כן, 5 פעמים אני מניח שאמרת.
במקרה הבאמת נדיב. כן, זאת אומרת, יש המון דברים שאנחנו צריכים להביא חשבון, שיש קונבנציות תרבותיות בעת העתיקה שהן לא שוות או לא תמיד זהות לקונבנציות שלנו. אז אנחנו רואים שבעצם המונח הזה של ספרים חיצוניים לקח אותנו לעולמות מאוד ספרותיים, מאוד מגוונים. דיברנו על בן סירא, דיברתי על ספרים חיצוניים אפוקריפיים, דיברתי על פסודו-אפיגרפיים, ומתוך זה אנחנו למדים שזה עולם שהוא לפחות רחב כמו המקרא, אם לא יותר. אנחנו נמצאים בעולם שבו כל ספר זורק אותנו לדמות אחרת, לתקופה אחרת, להקשר תרבותי אחר. יש ספרים שנכתבו בעברית, במקור, בארץ ישראל. יש ספרים שנכתבו בארמית, אולי חלקם בבבל. יש ספרים שנכתבו ביוונית דווקא במקור, ומשקפים את העולם ההלניסטי במצרים.
חלק מהאנשים דיברו פה יוונית, מה לעשות?
נכון, והיו יהודים לא רק בארץ ישראל, היו יהודים בסוריה, היו יהודים במצרים, היו יהודים בקירן, היו יהודים בעוד הרבה מקומות. והספרים האלה, כמו שאמרתי בהתחלה, נותנים לנו חלונות הצצה לקהילות מאוד שונות ומאוד מגוונות. ואנחנו צריכים להקדיש לכל אחד מהם תוכנית, לא תהיה ברירה יותר.
אתה נוסע, אני נשאר פה, אתה יודע.
צריך להגיד שגם ההיסטוריה הטקסטואלית של כל ספר כזה היא פרשה בפני עצמה. יש ספרים שהיו נורא פופולריים וזכו להמון עותקים, ואנחנו יש לנו הרבה כתבי יד שלהם וכאב ראש מאוד גדול כתוצאה מזה. ויש ספרים שהפכו להיות לא פופולריים כבר בעת העתיקה, לפעמים שרדו בכתב יד אחד ויחיד, ושגם הוא פגום. ויש חור בדיוק בחלק המותח. אז אנחנו צריכים להתמודד גם עם המצב הזה.
אז אולי כדי לסגור את התוכנית הזאת, נתמקד בעוד ספר אחד וניתן אליו הצצה, ספר חזון עזרא שהזכרת מקודם.
כן. ספר חזון עזרא הוא ספר, או עזרא הרביעי, כמו שיש הקוראים לו, כי אם יש לו עזרא הרביעי, אתה מבין שיש להם עוד שלושה ספרים שמיוחסים לעזרא. זה ספר מאוד מעניין להקשר שלנו, מכיוון שיש בו רפלקסיה על עצם המושג של ספרים חיצוניים. לא כל ספר חיצוני אומר על עצמו שהוא חיצוני. אבל בספר עזרא יש תופעה מאוד מעניינת מהבחינה הזו. אבל כדי להבין את ספר חזון עזרא, צריך להגיד משהו על ספר עזרא. ספר עזרא או עזרא ונחמיה שנמצא במקרא, הוא ספר שמספר את קורותיה של קהילת שבי ציון. אותם צאצאי גולים מיהודה שגלו לבבל וחזרו לירושלים ולארץ יהודה, לבנות מחדש את החיים שלהם בארץ, ציפו לניסים ונפלאות, הגיעו לארץ, הבינו שזה לא מה שהבטיחו בסוכנות היהודית. הפרוספקט היה קצת יותר מדי יפה, המציאות נראית קצת פחות יפה, וספר עזרא ונחמיה מספר לנו על כל הקשיים שלהם בקליטה שלהם ובבנייה החדשה של חייהם בארץ יהודה. עזרא בעצמו מופיע לא לכל אורך ספר עזרא ונחמיה, הוא מופיע בפרקים מסוימים. הוא מתואר כסופר מהיר בתורת משה, ציטוט מדויק, צאצא לבית הכהונה הגדולה, שמקבל מינוי רשמי ממלך פרס, לכונן מחדש את הפולחן במקדש בירושלים. ובעצם, מה זה אומר לכונן פולחן? זה לייצר אוטונומיה דתית של היהודים.
הוא היה מהאליטה השולטת.
ממש, כן, מהטופ של הטופ. עכשיו, עזרא, כשהוא מגיע לירושלים, עושה כל מיני רפורמות, שזה שם קוד לדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו.
כן. אנשים חיו ככה, עכשיו נשנה אותם כי בא לי.
בדיוק. כן. בין השאר למשל, הוא כן, לא בדיוק יוזם, אבל הוא מעורב ביוזמה לגרש את הנשים הנוכריות. מה זה הנשים הנוכריות? אנשים נשאו...
כולנו, כן.
כן, אנשים נשאו נשים, נולדו להם ילדים, ועכשיו מכריזים על חלקם שהם נוכרים ונוכריות.
כל התנך בערך עשה את זה לפניו.
לגרש אותם. זאת שאלה גדולה אם זה קרה או לא קרה, אבל מכל מקום אנחנו קולטים שהוא טיפוס עם אג'נדה.
כן.
אבל הפרויקט של עזרא, שבזכותו עזרא נזכר במסורת היהודית גם מעבר למקרא, זה הפרויקט של קריאת ספר התורה לאוזני כל העם, סיפור שמופיע לנו בנחמיה פרק י'. למעשה, זו הפעם הראשונה במקרא כולו, שבה אנחנו רואים שהתורה, טקסט שמשקף את התורה, או חלקים גדולים מהתורה, יוצא לאור, אפשר לומר.
הרחבנו לסיפור הזה, אגב, בשלושת הפרקים שעשינו בחגי תשרי האחרונים עם שחר ענבר. חלק מאוד משמעותי בפרקים האלה מתייחס לאותה תורה ומה ידעו לפני, מה ידעו אחרי ודברים שהשתנו שם. כן. זה הזמן להמליץ.
עכשיו, אני כיוון שאני כבר צופה, זה הרע בטוקבקים, שימו לב שלא אמרתי, זו הפעם הראשונה שקוראים ספר, כן, באופן אוקיי. פומבי. אבל זו הפעם הראשונה שקוראים ספר שמכיל רמיזות או הפניות ברורות לחלקים שונים של התורה, לא רק לספר דברים. אז הסיפור הזה הוא כמובן סיפור מאוד משמעותי, כי הוא בעצם הופך את הדת שהייתה עד אז ממוקדת סביב דבר האל הנמסר בעל פה דרך הנביאים, היא הופכת את הדת למערכת טקסטואלית.
עם הספר נולד.
ממש ככה. וזה הסיפור שבו עם הספר נולד, התורה הופכת להיות טקסט, לא דברי אלוהים חיים. עכשיו, עזרא הוא דמות עם המון חשיבות בזיכרון התרבותי של העולם היהודי כבר בעת העתיקה.
יש אומרים שהוא יצר את היהדות כמו שאנחנו מכירים אותה.
נכון, נכון, ואפילו קבע את גבולותיה האתניים, כמו שמוכיח כן. הסיפור של אנשים הנוכריות. אז עד כאן ספר עזרא, שגם עליו היה...
הרגיל, מה שנקרא.
הרגיל, בדיוק. כן. זה שאנחנו מכירים, או שיכולים להכיר. ואנחנו עוברים לספר חזון עזרא. ספר חזון עזרא מעביר אותנו בבת אחת לעולם אחר, כי הוא בעצם דיווח, פרוטוקול, של שיחות שעזרא הסופר ניהל עם מלאך בשם אוריאל.
לא פחות ולא יותר.
נכון.
הוא הקליט את השיחות כדי שיהיה לו...
בדיוק. ישב באולפן.
בדיוק.
תמלל, מסר לנו. עכשיו, מה מספר לו אוריאל, ולמה הוא צריך לדבר בכלל עם מלאך? זה מכיוון שעזרא רואה מראות וחוזה חזיונות. וחזיונות האלה הם בעצם חזיונות שאנחנו קוראים להם חזיונות אפוקליפטיים. הם כתובים סוגה ספרותית שנקראת אפוקליפטיקה, שהיא מאוד רווחת בימי הבית השני, בתקופה הלניסטית רומית. בז'אנר הזה אתה בעצם מספר על ההיסטוריה, ורוצה בעיקר להתמקד בהווה שלך, אבל אתה לא מספר דברים כמו שהם, אתה עוטף אותם במערכת סימבולית מאוד סבוכה, כי יש מי שמקשיב, ויש מי שלא אוהב, אז צריך לעטוף את הדברים כדי שהם יהיו מקודדים ומוצפנים.
זה גם סוג של כסת"ח, אם בסוף זה לא קורה, סטייל נוסטרדמוס כזה.
זה כן. לא יכול להזיק.
כן,
אנחנו נותנים נבואה, כמו שיש לנו בחלק השני של ספר דניאל, שדיברנו עליו, נותן איזה נבואה לעתיד, ואם זה לא יסתדר, אז כן, אז לא הבנת פשוט את הסמל. ספר חזון עזרא מורכב מסדרה של חזונות כאלה, ששוב פעם, כמו שאנחנו יודעים לתאריך את ספר דניאל, אנחנו יודעים להגיד שספר חזון עזרא, האירועים המאוחרים ביותר שמתוארים בו בדייקנות, הם מסביבות שנת 100 לספירה. זאת אומרת, זה ספר שכנראה חובר אחרי חורבן הבית השני, זמן לא רב אחרי חורבן הבית השני, עדיין בתקופת השלטון הרומי, אבל לפני מרד בר כוכבא. הדבר הזה חשוב כדי להבין את הקטע שאני רוצה לקרוא לסיום. אני קורא מתוך החזון השביעי והאחרון. והיא ביום השלישי, ואני, עזרא, ישבתי תחת אלון, והנה קול יוצא מתוך סנה אשר כנגדי, ויאמר, עזרא, עזרא. ואומר, הנני אדוני, ואקום על רגליי.
וואו, כמה הקבלים והקשרים במשפט וחצי, כן.
בדיוק, אז מתי בפעם האחרונה נפגשנו בסנה?
כן, אוקיי. מתי אמרו עזרא, עזרא, שמואל, שמואל, כן.
כן, אברהם, אברהם, משה, משה. אז אנחנו, הסנה הזה, כמובן, כל שיוצא מתוך הסנה, לא יכול שלא לזרוק את כולנו לסיפור הידוע על מעמד הסנה הבוער, וזה סיפור שכבר בפתיחה שלו מתאר את עזרא בדמותו שלא פחות ממשה רבנו. אני רק מזכיר, למי ששכח את הפרק הקודם, שמשה קיבל את התורה בהר
כן.
סיני.
כן, אוקיי. ההוא, כן.
אני ממשיך לקרוא. ויאמר אליי, נגלו נגלתי מתוך סנה, אולי לא קלטת שהיה סנה כן. עד כאן, אני רוצה להזכיר לך, היה סנה. ודיברתי עם משה, בהיות עמי עבדים במצרים. ואשלחהו, והוא הוציא את עמי ממצרים, ואביהו להר סיני, ועקבהו אצלי ימים רבים. ואספר לו נפלאות רבות, ואודיהו את רזי העיתים, ואראהו את אחרית הימים, ואצווהו לאמור, דברים אלה תגלה, ואלה תסתיר.
מדהים. אגב, ממש כופר.
ממש מדהים.
כן.
כאילו בפסוקים הראשונים הוא מספר את מה שכולנו יודעים, שאלוהים קרא למשה וסיפר לו 40 יום ו-40 לילה על הר סיני, כל מיני דברים.
וציטוט, ממה נאמר שם בשיחה המסתורית?
ועוד יותר חשוב, הוא אומר לו שמה שאנחנו יודעים על מה שאלוהים סיפר למשה, זה רק חלק מהתמונה.
כן.
כי אלוהים אמר למשה, יש דברים שמותר לך לגלות, אבל יש דברים שאתה חייב להסתיר. זאת אומרת, בעצם משה קיבל, אם תרצה, שתי תורות בהר סיני. תורה גלויה ותורה נסתרת. עכשיו, זה אולי קצת מזכיר לחלק מהמאזינים את הרעיון של חז"ל, של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שתיהן קיבלנו על הר סיני, אבל רק אחת נכתבה.
ואולי בהמשך את ספר הזוהר ותורת הקבלה והנסתר, זה גם מתחבר.
נכון. אבל זה ממש תיעוד עתיק ביותר לרעיון שמשה קיבל שני ערוצי מידע, ורק אחד מהם הוא רשאי לגלות לעם, והערוץ האחר חייב להיות נסתר. עכשיו, למה הוא נסתר? אני ממשיך לקרוא. ואתה, הרי אני אומר לך עזרא, האותות אשר ראית, והחזיונות אשר שמעת, ופשריהם אשר שמעת, בלבך שים אותם והסתירם. כי אתה תלקח מתוך בני האדם, ותימצא מעתה עם עבדי ועם הדומים לך, עד אשר תיגמרנה העיתים. כי נאורי העולם עבדו. והעיתים הולכות ומזקינות. אני מדלג קצת. כי הרעות אשר ראית קורות עתה, עוד רעות מהן עתידות להיות. כי ככל אשר יחלש העולם בזקנתו, כן תרבנה הרעות על יושביו. האמת תלך ותרחק, והשקר יקרב, כי כבר ממהר לבוא הנשר אשר ראית בחזון.
תקדם.
כן, ממש חזון קודר מאוד, רלוונטי היום כפי שהוא היה מעבר מן המאה הראשונה לשנייה לספירה. ואומר בעצם אלוהים לעזרא, המתואר בדמות משה, אתה חייב לשמור את הדברים האלה בסוד, כי אני הולך לספק לך אינפורמציה שלא רלוונטית בכלל לעכשיו, היא תהיה רלוונטית רק בעתיד. כן, העולם נמצא במסלול של הידרדרות, לא צריך לדעת הכל ברגע הנכון. אם תרצה, אומר אלוהים, אנחנו מוצפים בפייק ניוז. השקרים הולכים וגוברים, ולכן גם צריך להסתיר את האמת, כי בתוך ים השקרים הזה אי אפשר יהיה לזהות את האמת, גם אם נראה אותה עומדת מול פנינו. עכשיו עזרא עונה לו, וען ואומר, אדברה לפניך אדוני, הנה אני הולך כפי שציוויתני, והוכיח את העם ההווה, אבל כאשר אלה אשר ייוולדו, מי יזהירם? הדור הבא, כן? מישהו צריך לעזור להם. כי העולם נתון בחושך ויושביו ללא אור. כי נשרפה תורתך, ואין איש יודע את מעשיך, את אשר עשית או את אשר אתה עתיד לעשות. אם נמצאתי חן בעיניך, שלחנה אלי את רוח קודשך, ואכתוב את כל אשר נעשה בעולם מבראשית. את כל מה שהיה כתוב בתורתך, למען יוכלו בני האדם למצוא דרך, והרוצים לחיות באחרונות, יחיו. מה שאומר כאן עזרא לאלוהים, זה דבר מאוד מעניין. הוא אומר לו, קודם כל, בסדר, אני אסתיר, אני אסתום את הפה, הכל יהיה בסדר, אבל מה השמים, אלה שעוד לא נולדו, אין להם מקור ידע ישיר על מה שקורה. יש כאן מסורת מיוחדת מן השעולה, שהתורה נשרפה.
נעלמה.
נעלמה. זאת אומרת, אם אני, עזרא, לא אכתוב עכשיו מחדש את כל התורה, אז בעצם בני הדורות הבאים לא יוכלו לדעת אפילו על בריאת העולם. ואת כל התורה נשרפה. עכשיו, זו מסורת מאוד מעניינת ומאוד מוזרה. הרי אנחנו מכירים את התורה.
גם הם מכירו את התורה.
כן, אז מה פתאום מופיע הרעיון של שריפת התורה? יש כאן כמה כנראה קומפלקס של כמה דברים, אבל קודם כל אנחנו מרגישים שיש כאן חרדה של אובדן תרבותי. ואני מזכיר שוב, הספר הזה נכתב בסביבות שנת 100.
כן.
30 שנה אחרי חורבן הבית השני.
זאת אומרת, היה בסיס היסטורי לסיפור.
בהחלט. יש פה חרדה מאוד עמוקה מאובדן כל התרבות של העם היהודי, והתודעה שאם לא נעשה עכשיו משהו, זה ילך לאיבוד. וזה יושב על עוד דבר, הזכרת את השומרונים קודם. הרי אנחנו יודעים שהתנך במקורו, ודאי כל התורה, לא נכתב בכתב המרובע שאנחנו מכירים היום. הכתב המרובע הזה, שהוא גם כתב שחוזר לימי בית שני, הוא הכתב של הארמית. זה לא הכתב העברי הקדום. אנחנו נלך למוזיאון ישראל, ביתן הכתב, אנחנו נראה כתובות בכתב אחר. אז יש כאן איזו תודעה שהנוסח המקורי של התורה, שהיה כתוב בכתב העברי, נעלם. יש לנו עכשיו משהו אחר שהוא נראה אחרת. אז מאיפה הגיע הדבר האחר הזה? מה שמסביר לנו הסיפור הזה, שהתורה הזאת היא לא התורה שנתן משה. התורה שנתן משה עבדה. אבל התורה שאנחנו מכירים היא התורה שכתב עזרא. איך אני יודע את זה? כי אלוהים עונה לעזרא. הוא אומר לו, ויענני ויאמר, לך אסוף את העם ואמור להם שלא יחפשו אותך 40 יום. ואתה, הכן לך לוחות הרבה. וכך עמך 5 סופרים. כי מוכשרים הם לכתוב מהר. ובאת לכאן, ואני אדליק בלבך נר בינה אשר לא יכבה, עד אשר תגמור את אשר עתיד אתה לכתוב. וכאשר תגמור את הספרים, מהם תגלה, ומהם תמסור בסתר לחכמים. ומחר, בשעה זאת, תתחיל לכתוב. כן? אז האנלוגיה בין עזרא למשה מגיעה לשיא, כן. כמו שמשה עלה להר 40 יום, ככה עזרא עכשיו עומד לכתוב, או יותר נכון להכתיב ל5 סופרים, במשך 40 יום את כל מה שאלוהים אומר לגלות לו. ואומר עזרא, ואני לקחתי את 5 האנשים כאשר ציווני, ונלך לשדה, ונשב שם. והיא למחרת, והנה כל קורא לי לאמור, עזרא, עזרא, פתח את פיך, ושתה את אשר אשקך, ואפתח את פי, והנה כוס מלאה הוגשה לי, והיא כמלאת מים, אבל אין המים כעין האש. ואקח ואשת, והיא בשתותי, והנה ליבי נבע חוכמה, ובקרבי גדלה בינה, ורוחי שמרה זיכרון, ופי נפתח ולא נסגר עוד. ועליון נתן תבונה ל5 האנשים, והם כתבו את הנאמר כסדרו באותיות אשר לא ידעו. ונשב שם 40 יום. הם ביום היו כותבים, ובלילה אכלו לחם. כן, זה חתיכת הכתבה הדבר כן. הזה. ואני ביום אותו? דיברתי, ובלילה לא החשיתי.
מרתון.
נכתבו ב-40 יום אלה 94 ספרים. מוזר, כן. מאיפה המספר הזה? והיא ככלות 40 היום, וידבר אליי עליון לאמור. את 24 הספרים אשר כתבת בראשונה... תגלה. אלה 24 ספרי המקרא. ויקראו בהם ראויים ושאינם ראויים. זאת אומרת, זה פתוח לכולם. ואת 70 האחרונים שמור, ומסור אותם לחכמי עמך. כי בהם מעיין הבינה ומקור החוכמה ונהר הדעת.
מבוא לקונספירציה.
מבוא לספרים החיצוניים.
כן.
24 ספרים, זה הספרים שכל טמבל יכול לקרוא בהם, ראויים ושאינם ראויים. אבל 70 הספרים הנסתרים, האפוקריפיים, זה רק לחכמים. ובעצם אם כן הסיפור הזה, חוץ מהמסורת שנותן לנו על למה בכלל התורה כתובה בכתב הלא מוכר, לא הכתב העברי, אלא הכתב הארמי, הוא גם אומר לנו מאיפה הגיעו הספרים, לשיטתו, מאיפה הגיעו הספרים החיצוניים, והוא גם אומר, הספרים החיצוניים זה כבר למתקדמים, זה לא רק למתחילים, כן? הספרים החיצוניים זה באמת מחייב חוכמה יתרה כדי לדעת להתמודד איתם.
פרופסור נועה מזרחי, בדברים הנוקבים האלה אני חושב שנסיים. נתנו חלון קטן, הצצה, צוהר קטן לעולם הספרים החיצוניים. מי שרוצה, יש, כמו שציינו כבר, כמה ספרים שניתן לקרוא. זה מבחינתי בהחלט ספרות מאוד מעניינת. היא נותנת הצצה בעיקר, כמו שאמרת כבר, לתרבות של אותם אנשים, לתפיסתם את העולם, לרקע שלהם, שהוא בהחלט היסטורי ובהחלט אמיתי.
תודה רבה שפתחת את הדלת.
תודה רבה שעזרת לי לפתוח אותה כמובן. פרופסור נועה מזרחי, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה רבה לך. תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק המופלא שלנו. תודה לחוסה, פשוט כי אתה שם. זהו, עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. נתראה בפרק הבא. ביי ביי, תודה. תודה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.